שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר. היום הוא יום שני של השבוע, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום לך סמי.
שלום איתן.
ראש הממשלה בנימין נתניהו מאוד עסוק היום. בשעות הבוקר הוא שמע את נאום הפתיחה של התובעת במשפטו, עורכת הדין ליאת בן ארי, ולאחר מכן החלה העדות של הדמות המרכזית בתיק 4000, מנכ״ל וואלה לשעבר אילן ישוע. במקביל, לא רחוק מאולם בית המשפט, הנשיא ראובן ריבלין החל לקיים מרתון פגישות עם כל המפלגות שנכנסו לכנסת, שאמורות להמליץ בפניו מי לדעתן צריך להקים את הממשלה. אנחנו נדבר עם דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי, על דברי הפתיחה של התובעת בן ארי ועל תחילת העדות של ישוע שצפויה להימשך עוד ימים רבים.
מחוץ לבית המשפט ולבית הנשיא החיים ממשיכים, וגם האתגרים והקשיים של אוכלוסיות רבות בישראל לאחר שנת הקורונה. אז אחת מהאוכלוסיות הללו הם הגברים הערבים, אשר בשנה האחרונה איבדו הרבה מאוד מקומות עבודה בבניין, בענף הבניין, לטובת עובדים זרים ולטובת עובדים משטחי הרשות הפלסטינית. וזה כמובן גורם לקשיי פרנסה ולהידרדרות לפשע. מרב ארלוזורוב ניתחה את הנתונים, ויש לה גם המלצות למנהיג מפלגת רע"מ, מנסור עבאס.
שנת הלימודים מתחדשת היום, ולראשונה מזה זמן רב, ללא יישובים אדומים. בכל הגילאים שווים התלמידים לבית הספר, ועד כיתה ג' אפילו ללא קפסולות. אלא שזו עדיין לא חזרה מלאה. תלמידי כיתות ה' עד י"ב, למשל, יגיעו לבית הספר ליומיים בלבד, אולי יומיים וחצי. ליאור דטל, כתב החינוך, יהיה איתנו כדי להבין מתי המערכת תחזור לפעילות מלאה ומה מתכננים במשרד החינוך כדי לסייע לתלמידים לסגור את הפערים שנוצרו במהלך מגפת הקורונה. הנה, אנחנו מתחילים. שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן וסמי.
שלום, שלום.
הפרשן המשפטי שלנו, אז אנחנו כמובן בזמן אמת, בזמן שאנחנו מדברים כאן, ממשיך להתנהל הנאום בבית המשפט בירושלים, העדות של העד הראשון, אילן ישוע, לאחר כמה דברי פתיחה של התובעת ליאת בן ארי. ממה ששמעת מנאום הפתיחה, וכמובן מהמשמעות של העד הזה, איך אתה מנתח את המשפט עד כה?
תראה, אילן ישוע, מנכ״ל וואלה, הוא עד מאוד מאוד חשוב, בגלל זה הפרקליטות גם מביאה אותו בתחילת הדרך, אבל העדות שלו הכי מסוכנת, הייתי אומר כמעט קטסטרופלית, אם הוא יספק את הסחורה לפרקליטות, מבחינת בני הזוג אלוביץ'. משום שאילן ישוע בעדותו, לבדו, יכול להפליל אותם בשוחד. הוא במתן שוחד. הוא מתאר את האינטרסים שלהם, הוא מתאר את הפעילות שלהם, הוא מביא הקלטות והתכתבויות, וציפור קבוצת הוואטסאפ המשותפת שנועדה לשנות את הסיקור, להביא לשליטה בסיקור העיתונאי מבחינת בני הזוג אלוביץ', ובמובן הזה הוא מאוד מסוכן מבחינתם. אילן ישוע איננו מספיק לבדו להרשיע את נתניהו, משום שהוא מעולם לא דיבר איתו, הוא מעולם לא פגש אותו. אילן ישוע מתאר הנחתות והורדות והעברת מסרים מבני הזוג אלוביץ' ומאנשי הדוברות של נתניהו, אבל הוא לא יכול לומר שנתניהו ידע שכל זה נעשה מתוך מטרה להשיג את ההטבות הרגולטוריות ממנו.
כלומר, בעצם יכול להיות מצב שיבואו בני הזוג אלוביץ' והסתירו את דבריו של אילן ישוע, וכל דבר שהם יעשו כדי לסתור את דבריו, משרת את נתניהו. כלומר, נתניהו לא צריך לעבוד בזה, הם עובדים בזה.
זה נכון, זה נכון. אני חושב שהחקירה הנגדית שתבוא כנראה בעוד כמה ימים, כי אילן ישוע, העדות שלו תימשך לפחות השבוע הזה, אם לא גם בשבוע הבא, ואולי אפילו אחרי זה. החקירה הנגדית, עיקרה תבוא מצד עורכי הדין של בני הזוג אלוביץ', מצד ז'ק חן ומיכל רוזן עוזר, שהם רוצים לפרק את העדות הזאת, הם חייבים לפרק את העדות הזאת אם הם רוצים לזכות את הלקוחות שלהם.
שתי שאלות, עידו. אחד, מדוע בעצם אילן ישוע איננו גם נאשם במשפט? הרי הסיפור שהוא מספר והעדויות המוקלטות והעדויות בכתב מוואטסאפים ומאימיילים מציירות אותו כמי שסייע באופן חד משמעי לבני הזוג אלוביץ' בעברת העבירה.
אגב, מה גם שהוא אומר בעדות שלו שהוא נענה ל-90% מהבקשות שהועברו אליו בנושא של ראש הממשלה.
זה נכון, אבל כדי להעמיד לדין את אילן ישוע, קודם כל זה הפרטה של הפרקליטות, אני חושב שהרושם הראשוני של הפרקליטות מהבאת החומרים היה שאילן ישועה הגיע לחקירה ופשוט, כמו שאומרים, התפוצץ. פשוט הוא חיכה שיבוא ויבקשו את החומרים האלה. אנחנו גם יודעים שבזמן אמת, וגם זה דבר שהוא אמור להעיד עליו, בזמן אמת כאשר בני הזוג אלוביץ' ביקשו להשמיד את הטלפונים הניידים שמתעדים חלק מהפעילות שלהם, הוא לא עשה את זה. כלומר, בסיפור שלו מורכבות שכנראה הובילה את הפרקליטות להחליט לא להגיש נגדו כתב אישום, אבל אין איתו הסכם עד מדינה. העניין הזה בוודאי יעלה בחקירה הנגדית. זאת אומרת, אחד הדברים שינסו לעשות עורכי הדין של בני הזוג אלוביץ' זה להראות שהעדות שלו מוטה משום שהוא רוצה להימנע מהעמדה לדין.
יש פה במשפט הזה, או לפחות בעדות של אילן ישועה, אני חושב שהדבר המפתח זה המשחק הזה או המתח הזה בין כמות ובין איכות. כלומר, יכול להיות באמת שנאמרו לו דברים, אבל הוא בעצם צריך להציג את העובדה שנאמרו לו שוב ושוב ושוב ושוב, כלומר שהוא עבד בדבר הזה נונסטופ בלשרת את הצרכים של ראש הממשלה. האם מבחינה משפטית יש משמעות לכמות או רק לאיכות?
האם בודקים ידיעה ידיעה, או שבודקים את המכלול?
הרי הקו הגנה של נתניהו היה 2.5 כתבות בוואלה, אז אם באמת 2.5 כתבות, למה לי לנהל משפט על כל הדבר הזה?
אז פה כדאי ללכת לנאום הפתיחה של התובעת ליאת בן-ארי, שבעצם באה ואמרה, תסתכלו, אל תסתכלו על הידיעות, אל תסתכלו על השאלה אם ידיעה אחת היא חיובית או לא, אלא תסתכלו על התמונה כולה. והתמונה כולה זה שנתניהו קיבל מבני הזוג אלוביץ', ואגב, גם רצה לקבל ממוזס, או זה היה המטרה בתיק 2000, את השליטה בסיקור התקשורתי. זה גם היה חשוב לו, כי זה היה תקופת בחירות, ערב בחירות 2015, ונתניהו רצה סיקור חיובי ורצה להפחית את הסיקור השלילי בידיעות אחרונות. מה שנתנו בני הזוג אלוביץ' זה לא ידיעה אחת פה, ידיעה אחת שם, זה שליטה, ולכן הכמות פה היא מאוד משמעותית, כי זה שתשדר עכשיו תגובה של דובר כזה או אחר, זה לא שליטה. היכולת להעלות, להוריד ידיעות בהיקף מאוד מאוד גדול, זה מה שלטענת הפרקליטות הוא סיפור השליטה בתקשורת. כמובן שזה גרסת הפרקליטות, ההגנה תנסה כמיטב יכולתה לספר סיפור אחר, סיפור של פשוט דוברות אינטנסיבית.
כן. אגב, גם הוא יכול לבוא להגיד להגנתו, בישראל היום עושים את כל הדברים האלה יום-יום, אתה יכול לראות את זה בכותרות הראשיות, וזה לא הגיע לכדי משפט. כלומר, יש פה את הצד השני של מה נתניהו נתן, והאם הדברים שהוא נתן לאלוביץ' הם דברים שחורגים ממה ששר אחר, ראש ממשלה אחר, היה נותן בנסיבות האלה, או בכלל, האם הסיטואציה שבה הוא בכלל נמצא במצב שבו הוא נותן משהו ומקבל משהו, היא לכשעצמה הבעיה המרכזית פה בתיק הזה?
מה שאתה מתאר, סמי, זה באמת מה שכתוב בכתב התשובה לכתב האישום. זאת אומרת, כתב התשובה לכתב האישום עוסק בניתוח התקשורת הישראלי. הפרקליטות באה היום והציגה את זה ביאת בן-ארי בנאום הפתיחה שלה ואומרת, לא, זה לא סיפור של תקשורת. שאול אלוביץ' לא יתעסק בישראל היום או בהשוואה של הניתוח התקשורתי. מנקודת מבטו של שאול אלוביץ' וזוגתו איריס, הם מאפשרים לנתניהו לשלוח את זרועותיו ולשלוט באתר אינטרנט בתמורה להטבות רגולטוריות. ואם זה ה-state of mind של שאול אלוביץ', אז אפשר להרשיע אותו בשוחד.
אבל נתניהו יבוא ויגיד, זה אולי היה ה-state of mind של אלוביץ', זה לא היה ה-state of mind שלי, אני עשיתי דברים באופן שוטף במשרד התקשורת לפי שיקול דעת אובייקטיבי שלא קשור למערכת יחסים הזו עם אלוביץ', אתם לא יכולים להוכיח אחרת. ואז אני שואל מבחינה משפטית, האם יכול להיות בסופו של דבר בתיק הזה, או אפילו לגבי העדות הזאת, סיטואציה שבית המשפט מתרשם שמשפחת אלוביץ', בני הזוג, אכן היו בסיטואציה של מתת וקבלת ולכן של שוחד, אבל נתניהו אי אפשר להוכיח את הסיטואציה הזאת. האם אפשר להגיע לפסיקה שבו יש נותן שוחד ואין מקבל שוחד?
כן, ויש מקרים כאלה.
יש בתיק 2000 בעצם כזה מצב, לא?
גם,
נכון,
אני שואל
תיק 2000. מוזס כן. נאשם בשוחד, ונתניהו איננו מואשם בקבלת בשוחד, וגם במקרה הזה יכול להיות מצב בסופו של דבר שבית משפט ירשיע את בני הזוג אלוביץ' בשוחד, ויגיד שאין הרשעה בקבלת השוחד. ונדמה לי שזה כמה שנתניהו מנסה לשדר, זה שהוא פשוט הלך. אחרי נאום הפתיחה שהכריחו אותו, בית המשפט הורה לו להיות נוכח בו, נתניהו עזב את הדיון, ויש לו גם עניינים חשובים אחרים לעשות, צריך להקים קואליציה, נכון? אבל הגישה של נתניהו ביחס לכל סיפור תיק 4,000 זה אני לא ידעתי מכלום. הרי אין הוכחה ישירה, אילן ישועה לא יכול להביא הוכחה ישירה לידיעה של נתניהו, כי הכל זה עדות שמועה. גם כשאילן ישועה אומר שכל ההוראות ירדו מנתניהו, הוא לא יכול להוכיח את זה, אלא הוא יודע שהוא בקשר עם אנשי הדוברות של נתניהו, אנשי יחסי הציבור של נתניהו, ולכן יהיה קשה מבחינת הפרקליטות, זה יהיה אתגר מאוד משמעותי להראות שנתניהו ידע שכל המהלכים האלה נעשים בידיעתו ובשמו. וזה דבר שיביאו עדים אחרים, לא כן. אילן ישועה.
אגב, עידו, מדברים כל הזמן על העניין הזה שזה תקדימי, שסיקור, סיקור, לא קוראים לזה סיקור אוהד, וזה קצת מבעית אולי במה שהיה שם, אבל הטיית סיקור יכולה לחשב לשוחד, כי אנחנו רגילים ששוחד זה כסף במעטפות או בלי מעטפות, אבל נדמה לי שאמרה ליאת בן ארי במהלך, לא הדיון היום, אבל באחד הדיונים הקודמים, צריך להסתכל גם מי הנאשם, ועד כמה הנושא של שליטה בתקשורת זה דבר מרכזי בעולמו, עד כמה הוא מייחס לזה הרבה מאוד חשיבות. כלומר, אם היו לוקחים באדם שלא מעניין אותו התקשורת, אז זה פחות היה נחשב מתת מאשר אדם שהנושא של התקשורת הוא דבר נורא נורא מרכזי מבחינתו.
זה נכון, היא גם אמרה את זה בנאום הפתיחה, היא הבהירה שנתניהו ראה בשליטה בתקשורת דבר מאוד מאוד חשוב, שיובו ראיות גם לדבר הזה, היה חשוב לו. הסיקור בוואלה בגלל חשיבותו של האתר באותו זמן וגם בוויינט
ובגלל הסמיכות לבחירות הרבה פעמים למערכות בחירות
בדיוק, ובגלל החשיבות של השליטה הזו על העתיד הפוליטי שלו, הוא מאוד רצה להיבחר ב-2015 וזה היה עניין חשוב. עכשיו צריך גם לומר, סיפור כמתת איננו תקדימי, זה לא תקדימי, יש הרשעה בעניין הזה של ראש עיריית אשקלון שעבר איתמר שמעוני, ואגב התובעת בתיק ההוא היא אחת מחברות צוות התביעה בתיק הזה, ולא בכדי.
כן, תאמר לי, העובדה שראש הממשלה יצא בסיום, בוא נקרא לזה נאום הפתיחה, ולא שמע את העדות של אילן ישוע, מה זה אומר, מה המשמעות המשפטית של האקט הזה? האם הוא בעצם מתכוון עכשיו לא להופיע לשום עדות ולשום הליך ככל שיאפשר לו בית המשפט, או שהוא יגיע לעדים מסוימים ואז אולי מתוקף נוכחותו, מבטיו, ינסה להשפיע איכשהו על עמדת השופטים?
כל דבר במשפט הזה, כי אף פעם לא היה לנו משפט של ראש ממשלה בשעה שהוא מכהן, ובינתיים הוא באמת ראש ממשלה מכהן, כל דבר פה הוא תקדים. כלומר, זה שהשופטים התירו לנתניהו לא לבוא לעדות של אילן ישוע, זה היה תקדים בפני עצמו. אבל גם השופטים אמרו, ההחלטה הזו היא לעת הזו, וראש הממשלה צריך לדעת אחר כך שלא יהיו לו טענות אם הוא לא בא לדיונים. אז אם השופטים התירו לראש הממשלה לא לבוא לעדות של אילן ישועה, שהיא עדות מאוד מאוד חשובה, לפחות בעיני הפרקליטות, יהיה להם קשה לבוא אחר כך ולהגיד לו, אתה חייב להיות בעדויות אחרות. בעצם הם השאירו את העניין די לבחירתו של נתניהו. אני חושב שנתניהו טועה, שהוא לא נשאר, משום שתמיד כשנאשם מביט בעיניים של העד, זה משפיע על העדות. זה פחות נעים לעד, וגם ככה העדים במשפט הזה נמצאים במעקב ובסיטואציה מאוד לא נוחה. אבל אני חושב שיש לזה עוד חיסרון מבחינתו של נתניהו, כי ביום שבו הוא כן יחליט שהוא מתייצב לשמוע עדות מסוינת, גם זה יהיה עיתות מסוים, סגדן מסוים, שאפשר להבין שהוא מזהה, הנה עכשיו עד שמדאיג אותי, עד שאני חושב שאני צריך להיות בדיון, עד שאני חושב שצריך להסתכל לו בעיניים. וגם זה משהו שהשופטים יראו ויכולים להסיק מזה מסקנות.
כן, אגב, שמעתי היום את השופטת עדנה ארבל מדברת, שופטת ופרקליטת המדינה לשעבר, אומרת שהנוכחות של נאשם בבית המשפט מאוד חשובה גם מנקודת מבטם של השופטים, כי השופטים מסתכלים עליו, רואים את שפת הגוף שלו, רואים את התגובות שלו, את כל המסרים, אתה יודע, הלא מילוליים שהוא מעביר תוך כדי דיון, ודרך זה הם לומדים הרבה. אז אולי זה גם לזכותו, כלומר, הם לא רואים מקרוב כמה טיעון מסוים או עדות מסוימת גורמת לו להזיע.
זה נכון. אבל באותה מידה זה גם מראה שהאיש מייחס פחות חשיבות למשפט, וכנראה מייחס דברים, חשיבות לדברים אחרים בזמן הזה.
הוא מייחס חשיבות, אני חושב, למאבק הציבורי כנראה, יותר מאשר למה שהוא מסוגל לעשות בבית המשפט.
טוב, יש לו גם קואליציה להקים, זה לא יום טיפוסי היום.
זה נכון, זה נכון, ולכן השאלה תהיה גם איך, איך נתניהו ימשיך להתייחס לעדויות אחרות שיהיו חשובות במשפטו, והאם הוא ינקוט בגישה הזו. אבל אני חושב שצודקת עדנה ארבל שהנוכחות של הנאשם היא חשובה. אתה יודע מה, אנחנו רואים את זה אפילו עכשיו, ממש בתחילת העדות של אילן ישועה, שאיריס אלוביץ מתפרצת ואומרת לו, אתה משקר. אני לא בטוח שנתניהו יהיה מהמתפרצים, אבל יש משמעות לנוכחות של הנאשמים.
תודה רבה, עידו באום.
תודה לכם.
שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
את יודעת, אחד הסממנים לזה שהמצב הביטחוני הוא רגוע יחסית, זה שנכנסים לכאן הרבה עובדים פלסטינים, משטחי הרשות הפלסטינים. בדרך כלל כשיש ימים מתוחים, זה לא קורה. אבל יש לזה השפעות, השפעות מאוד משמעותיות על ערבים ישראלים, שבעצם אותה כניסה של פלסטינים, ואולי גם כניסה של עובדים זרים מסין ומקומות אחרים, בעצם מרחיקה אותם משוק העבודה, וזה גורם להבטלה גבוהה. את צלל קצת לנתונים, ספרי לנו מגילית.
כן, תראה, יש לנו תופעה קשה מאוד בחברה הערבית, אנחנו כולנו צופים בה מדי ערב בטלוויזיה, סוף סוף אגב התקשורת התעוררה להבחין ממה קורה ביישובים ערבים, וזה כמובן הפשיעה הגואה שם.
והאלימות.
הפשיעה הזו מוסברת קודם כל על תופעת חוסר המעש, שגם בה הממשלה כבר הבחינה בשנה האחרונה. חוסר המס, בעיקר אצל צעירים ערבים, הם לא לומדים, הם לא עובדים, וגם לא מחפשים לא ללמוד ולא לעבוד. ואז, בהיעדר עניין אחר, הם פונים לפשיעה. עכשיו, הם מחפשים את הסיבות לזה, שזה כל מיני סיבות אגב. חלק גדול נובע באמת מערכת חינוך כושלת. אבל אחת הסיבות באמת לפשיעה הגוברת בחברה הערבית, לפחות זאת ההשערה, היא מצוקת התעסוקה הגוברת של הגברים הערבים. לא אנשים ערביות. אנשים ערביות יחסית במצב בסדר, שהם אפילו מגמת שיפור. הייתה מגמת שיפור מאוד יפה, היא טיפה נבלמה, אבל היא בסך הכל בסדר.
אבל תמיד דיברנו בשנים האחרונות על שיעורי השתתפות של גברים ערבים בשוק העבודה, שהם שיעורי ההשתתפות די גבוהים, כמעט קרוב קרובים לאלה של החברה הישראלית היהודית.
אז זה לא נכון, ולא רק שזה לא נכון, יש לנו גם שם מגמה של הידרדרות מאוד חדה, והיא התחילה לפני הקורונה. התחילה כבר בשנת 2017, וכמובן, בעקבות הקורונה היינו ממש התרסקות, ואנחנו גם לא צופים שהם יוכלו להתאושש בהתרסקות הזו, כי מלכתחילה הם היו בבעיה מאוד קשה. ושמסתכלים למה, אז ההסבר הוא, א', בעיות קשות של השכלה, במיוחד של גברים ערבים. בכלל, בחברה הערבית יש תופעה יוצאת דופן, השכלת הנשים דבר, עולה דבר. על השכלת הגברים, הפער הולך וגדל, זה יוצר בעיה חברתית לא פשוטה. תחשוב, הנשים משכילות שצריכות להינשא לגברים משכילים הרבה פחות מהן, מה זה עושה לתא המשפחתי, מה זה עושה להזדמנות של מצאת מהבית ולעבוד, אולי להשתלב בהייטק.
שיווי משקל אחר, כן.
יש כאן בעיות חברתיות קשות, אבל בכל מקרה, גברים הערבים לא שיפרו את ההשכלה שלהם, ולכן הם נפלטים. למשל מתעשייה, ששם יש כניסה של טכנולוגיה, ובמקביל אנחנו רואים התרופפות מוחלטת של הממשלה בכל מה שקשור למדיניות של עובדים זרים. הייתה מדיניות כזו בשנות ה-2000, אגב, הבינו שעובדים זרים זה צרה צרורה. למה? משתי סיבות. אחד, כי הם באמת מתחרים עם העובדים החלשים שלנו, בעיקר, אגב, הערבים. הבניין הוא, אתה יודע, הוא שיא האקדמיה של העובדים חסרי השכלה. כלומר, זה ענף שמשלם הכי הרבה לעובדים חסרי השכלה. ולכן, ברגע שנכנסת שם תחרות של עובדים זרים, מי ששלם את המחיר זה כמובן קודם כל עובדים אחרים שעבדו שם, שזה בעיקר ערבים, שזה המקור הפרנסה העיקרי, אולי כמעט היחיד שלהם, והם
מפלטים במוניהם. אז זה גם דוחק אותם משוק העבודה, וגם מוריד להם את השכר.
נכון, ויש עוד משהו. אנחנו שוכחים עוד היבט. זה התחיל מפלסטינים והתפתח לעובדים זרים. זה כמובן חלופה לתיעוש ולטכנולוגיה. בעצם ענף הבניין הישראלי הוא אחד מהמפגרים בסוגו בעולם המערבי.
יום נמוך מאוד.
יוקר הדיור שכולנו משלמים, הפוך על הפוך, נובע מריבוי העובדים הפלסטינים והעובדים הזרים. כי אמנם לכאורה בטווח הקצר, אם יש עובדים זרים, אז אפשר לבנות יותר דירות, אבל בטווח הארוך בונים פחות דירות, ולאורך הרבה יותר זמן המחיר הרבה יותר גבוה, ולכן בעצם יוקר הדיור גם מתגלגל אלינו, דרך ההתמכרות הזו לעובדים הזרים והפלסטינים.
מרב, את בעצם אומרת שהאיום על העובדים הערבים בתעשיית הבנייה הוא כפול, גם מצד עובדים אחרים שמגיעים מהרשות הפלסטינית או עובדים זרים, וגם מצד העניין המתועס. כלומר, ברגע שהבנייה תהפוך להיות מתועסת יותר, יצטרכו פשוט פחות עובדים.
אם אני יכול רק להצטרף ולתת קצת מספרים, אז לפי הנתונים שפרסמת הבוקר, ב-2011, מתוך סך העובדים בענף הבנייה, כמעט 40% היו ערבים ישראלים.
והיום הם 30.
והיום הם ירדו ל-30, זה ירידה מאוד משמעותית, זה ירידה של רבע.
וזה ענף המכניס ביותר לעובדים חסרי השכלה, ומרבית הגברים הערבים הם חסרי השכלה.
ואז אנחנו רואים בדיוק את ההופכי של העניין הזה, שזה הזרים שהיו 15% ב-2011, ב-2019, כמעט 10 שנים אחר כך, הם הוכפלו, הם היום 30% מענף הבנייה, העובדים ישראלים ירדו במקצת מ-46 ל-40%.
נכון, ואני חייבת לציין שבתוך זה יש את הנישה של הפלסטינים, ששם אנחנו אמביוולנטים, ככמה אנחנו רוצים לספק תעסוקה לפלסטינים, מאוד חשוב לנו היציבות והרווחה הכלכלית שלהם. לכן אנחנו נניח יותר קלנו לשלם את המחיר של הפגיעה אצלנו בגלל עזרה לפלסטינים, זה בטח לא נכון לגבי עובדים זרים, אבל גם לגבי הפלסטינים אנחנו מתנהלים בצורה איומה ונוראה. מצד אחד פתחנו את השערים, מספר הפלסטינים שעובדים בישראל קפץ בתוך 5 שנים מ-60,000 ל-100,000, זה גידול ניכר. מצד שני אנחנו חושפים אותם לשחיתות איומה ונוראה, הם נאלצים לשלם משהו בין שליש למחצית מהם, קונים את ההיתר שלהם. הם עובדים כחוק, בסדר? השב"כ מאשר אותם, מותר להם לעבוד בישראל.
למי הם משלמים?
הם משלמים לאנשים שמוכרים להם היתר, בגלל שיש שיטה מעוותת שההיתרים ניתנים רק למעסיקים ישראלים ספציפיים, והם מקבלים יותר היתרים ממה שהם צריכים, ואת העודף הם מוכרים למעסיקים ישראלים אחרים, וזאת על חשבון הפלסטיני. הפלסטיני משלם משהו כמו רבע או שליש מהשכר שלו עבור היתר, שמגיע לו לקבל אותו גם ככה, כי הוא מאושר שבק, מותר לו לעבוד בישראל. והתוצאה היא באמת שחיתות איומה של סחר והיתרים של עובדים פלסטינים.
אבל תמורת מה הם מקבלים את הכסף הזה? אותם מתווכי עובדים.
תמורת זה שמעבירים את ההיתר שניתן למעסיק ישראלי אחד, למעסיק ישראלי אחר באופן לא פורמלי, כאסור למעסיק הישראלי אחר להעסיק עובדים פלסטינים, ואת התיווך הזה משלמים עובדים הפלסטינים.
זה חדש לך שיש מאחרים בישראל?
לא, זה שיש מאחרים ודאי, אבל זה שהמדינה רואה את זה, ומבינה את המחיר של זה ולא פועלת, זה
בשנת 2019 לבדה, הענף הזה של סחר בהיתרים, היתרים חוקיים, אני חוזרת, בסדר? היה 1.2 מיליארד שקלים, מתוכם נשאר כרווח בכיסיהם של מאחרים פלסטינים סלש מעסיקים ישראלים, ובואו ננסה לנחש מה הייתה החלוקה, למעלה מ-400 מיליון שקלים, כסף שחור שהפלסטינים משלמים מכיסם על הזכות לעבוד בישראל, זכות שמגיעה להם באופן חוקי, שהממשלה רואה, מאז 2015 גם מודעת לזה, רק עכשיו בדצמבר 20, עשו מהלך ראשון לשינוי של זה, וגם המהלך הזה היה חלקי, בפועל כנראה לא ממש שיפרו, כי עשו רק ניתקו את הקבילה למעסיקים ישראלים, אבל לא מאפשרים לפלסטינים לחבור למעסיקים אחרים, כי אין אתר אינטרנט שיאפשר להם להגיע למעסיקים שצריכים אותם.
מירב, מי הכתובת כדי לטפל בכל העוולות האלה שהצפת במאמר שלך?
זה תמיד נופל בין הכיסאות. תראו, הבעיה העיקרית של החברה הערבית כנראה מתחילה במערכת החינוך שלה. אז זה משרד החינוך, זה שלטון המקומי הערבי, זה המבנה החמולתי, זה כמובן ההשכלה הגבוהה, זה המנהל האזרחי בהקשר של הפלסטינים, זה רשות האוכלוסין והגירה שרואה את כל הדברים האלה, וכל מה שהיא רוצה זה רק לנער חוצנה, רק קחו את זה ממני, תורידו את זה ממני, זה הביטוח הלאומי שרואה ולא עושה דבר. זה באמת, זה חוסר אכפתיות, וגם אני חייבת להגיד חוסר יכולת ביצוע. מה שקורה עם מערכת החינוך הערבית, שהיא מערכת חינוך ממלכתית, זה לא החרדים שלומדים מערכות חינוך פרטיות שלהם, מערכת חינוך ממלכתית מלאה, ממומנת במלואה למדינת ישראל, מערכת כושלת במשך שנים, ואנחנו לא מצליחים לשפר שם את המצב. ממש חידלון נורא.
בדקות אלה ממש, נשיא המדינה ראובן ריבלין מקבל את המפלגות, ושומע מהם על מי הם ממליצים להטיל את מלאכת הקמת הממשלה, ושאנחנו יודעים שבתוצאות הבחירות הספציפיות הללו, לשתי המפלגות הערביות, נוצר כוח יוצא דופן, אולי, במונחים של לשון מוזניים. מה יכלו המחוקקים הערבים בכנסת עם הכוח היוצא דופן שפה לידיהם בפעם הזו לעשות כדי להתמודד עם הבעיה הזו?
אחד, לחסום את הכניסה של עובדים זרים. אין שום צורך בעובדים זרים בבניין בישראל. שתיים, להיאבק על שיפור מערכת החינוך הערבית. זה אומר גם תוספת תקציבים, כי עדיין המערכת הזו מופלה בתקציבים, בוודאי בתיכונים, וגם באמת שיפור הניהול. שלוש, לטפל בנוער הערבי הנושר הזה, החסר מס. תראו, הנוער הישראלי, היהודי כמובן, מתגייס לצבא ומקבל שם את הכישורים החברתיים ואת כישורי החיים שדרושים לו. הוא מתבגר בנחת שלוש שנים ויוצא לחיים הרבה יותר בשל. הנוער הערבי, הגברים, בעצם שום דבר לא מחכה לו. הם יוצאים בגיל 18 עם שיעורי זכאות לבגרות נמוכים, הם לא בשלים משוק העבודה, אין להם שום ידע, שום ניסיון, אין להם עברית. הם צריכים סיוע, צריכים למקד הרבה מאוד מאמץ בגברים הערבים הצעירים כדי להציל אותם מההידרדרות הנוראה שלהם.
כלומר, לפני שבאים ומציבים דרישה של בוא נפחית ב-30 או 40 או 50 אחוז את כמות מקרי הרצח, נקרא לזה, בחברה הערבית, בוא נדבר על המעגלים הנוספים שבסופו של דבר אולי מביאים לתוצאה הזו.
כן, אני חושבת שבוא נשים פחות זרקור על האכיפה המשטרתית, ויותר זרקור על גורמי הרקע, גורמי הקרקע, שבגללם נוצרה הבעיה הזו. זה דורש טיפול, זה טיפול ארוך טווח, זה לא, זה ריצת מרתון, אבל זה דורש להתחיל לטפל וזה להתחיל לשנות את פני החברה הערבית בהקשרים האלה.
יפה, אז נמליץ באמת למנסור אבס לקרוא את המאמר שלך לפני שהוא מגיע לבית הנשיא, הוא אמור להגיע במהלך הערב. תודה רבה.
תודה רבה. לזור.
תודה.
שלום לליאור דטל.
שלום.
כתב החינוך שלנו, דיברנו אתמול על המחקר של בנק ישראל, שנוגע באמת לפערים שנפתחו בשנת הקורונה, בין תלמידים מרקע חלש לתלמידים אולי מרקע חזק יותר, ואנחנו מנסים להבין מה בכלל משרד החינוך מתכנן כדי לסייע לתלמידים לסגור את הפערים שנוצרו במהלך שנת מגפת הקורונה.
אם בכלל.
כן, אז כרגע האמת שהמשרד לא מתכנן כלום ואין שום תוכנית, לפחות לא משהו שידוע עליו ואי אפשר לדווח על שום דבר. הם כן מדברים על משהו שיהיה בחופש הגדול בחודש יולי, אבל גם פה כרגע אין לזה תקציב, ואם יהיה משהו אז אני מניח שזה יהיה דומה מאוד לקטנה שהייתה גם שנה שעברה, וזה יהיה פתרון שמיועד לתלמידים בגנים ולכיתות א' ב' אולי גם ג' ד'.
התשובה שלך כל כך מדכאת, שאני רוצה ללכת עוד צעד אחד אחורה. משרד החינוך בכלל מכיר בזה שבשנה הזו נפתחו פערים נורא נורא גדולים שצריך איכשהו לחשוב איך סוגרים אותם?
אני חושב שכן, אבל קורה משהו מאוד מוזר, פשוט במשרד החינוך מדברים על זה. אני בטוח שהם מכירים בזה, כי יש שם אנשים רציניים שיודעים מה קורה, ויודעים למשל שבמגזר הערבי היו יישובים שלמים שלא היו בהם לימודים רוב השנה כי הם היו אדומים, ויודעים שיש יישובים מוחלשים שלא היו מחשבים התלמידים, והם לא למדו, אבל הם באמת לא מדברים על זה, וזה מאוד מאוד מוזר. אני חושב שלא מדברים על זה כי אין להם באמת יתרון, כי הרי אין תקציב, אין איך לתת משהו מעבר למה שהיה קיים קודם. אז הם מתלהבים בזה שהם חילקו מחשבים, שזה גם כן לא באמת פתרון, כי הפערים שנפתחו הם היו מאוד עמוקים.
בוא ננסה לחשוב יחד, מה יכול להיות פתרון כזה? בהינתן עולם אוטופי שאין לך מגבלת תקציב, הרי אנחנו רואים את המיליארדים נשפחים די בקלות בסך הכל. להמשיך את הלימודים במהלך החופש הגדול כאילו לא קורה כלום?
תראה, אני חושב שאפילו, לפחות לי לא ידוע, על מיפוי שעשו במשרד החינוך, על איפה לומדים יותר ואיפה לומדים פחות, איפה הלמידה מרחוק אפקטיבית יותר ואיפה פחות. לפחות לבדוק מה הצרכים בשטח. לי לא ידוע על דבר כזה. כן, באוקטובר בדקו שיעור השתתפות בלמידה מרחוק וראו שיש בסביבות 30% תלמידים שבכלל לומדים מרחוק, אז אני בטוח שהם יודעים משהו, שיש להם איזשהו כיוון, אבל לא בדקו את זה. אבל כן היה אפשר להשקיע בנגיד חוגים, פעילויות לימודיות בפריפריה, ביישובים ערבים, אצל חרדים שלא יודעים לימודה מרחוק כמו שצריך.
כן, אז תשמע, בעצם יש פה שתי בעיות. יש פה בעיית דיאגנוזה, בוא נזהה את האנשים שבאמת נשארו מאחור בשנה הזו, ויש בעיית פרוגנוזה, כלומר, איך נבוא ונדאג ונטפל דווקא באותם אנשים שנפגעו. והשאלה, נגיד שבאותה כיתה יש אנשים גם עם רקע חלש וגם עם רקע חזק, יש למערכת החינוך פתרונות נקודתיים, ככה מאוד ממוקדים בתקופות רגילות, או שלא יודעים לעשות את זה?
רק אני אמשיך את מה שאמרת, יש נגיד כיתות, דיברתי מנהלים, דיברתי נגיד מנהל מהפזורה הבדואית, שאמר לי שיש לתלמידים שהוא בכלל לא יודע איך הם נראים, שהם הפסיקו לבוא לבית הספר, והוא לא מצליח להשיג אותם, ותלמידים אחרים כן מגיעים. אז יש מקומות שבהם המצב ממש, ממש חמור, ולמשרד החינוך יש כלים, יש את הכלים שכבר ככה מיושמים בשכבות היותר מוחלשות, שזה תגבור לימודי וכיתות קטנות ושיעורי העשרה, אבל מישהו צריך לבוא ולהתאים את כל הכלים האלה למצב החדש, ובאמת למצוא איפה להשקיע את הכסף הזה ואיך לעשות את זה.
האם צעד ראשון של תיקון כזה, גם שייקח הרבה זמן אם בכלל יבוצע, צריך לבוא מכיוון של הטלת משרד החינוך או מסירת משרד החינוך לשר מקצועי או לשר שלפחות יש לו תשוקה רבה לתקן את המערכת. בשונה ממי שהיה שר החינוך במהלך השנה האחרונה, שאומנם גנרל עטור הצלחות וקרבות, אבל לא תמיד נראה שהחינוך מאוד מאוד מעניין אותו.
אגב, יכול להיות גם שאם הוא היה שר חינוך לא בתקופה כזאת שקורונה, אז הוא היה מצליח יותר ומבצע דברים אחרת. אבל ברור שבעולם מתוקן ונורמלי, אז שר החינוך הבא אמור להיות שר מקצועי שמכיר את התחום ומגיע מהשטח, וזה גם מה שאמור לקרות עכשיו, כי הרי גלנט נבחר בשיא משבר הקורונה, כשידענו שהמגפה הולך להתגבר בשנת הלימודים הנוכחית, ובכל זאת הוא נבחר לתפקיד, למרות שהיו אנשים יותר מנוסים בממשלה, כמו למשל חילי טרופר, או מיכאל ביטון, או אפילו מהליכוד גדעון סער, שכבר היה שר חינוך. אז ברור שבעולם מתוקן חייבים שר חינוך מקצועי שמכיר את השטח, וגם עוד פעם עולה פה הסוגיה של המועצה הלאומית לחינוך, של מומחים, מומחי חינוך, ונציגות של מורים והורים, שמתווים איזושהי דרך לממשלה, ואז יש פחות משחקים פוליטיים על גבם של תלמידים, כי הרי ראינו שפתאום אין תקציב, כי ראש הממשלה מארגן תחנת יציאה, והתלמידים נפגעים. או שראינו שיש בחירות והתלמידים נפגעים, כי פתאום כל החלטות נהיות מאוד פופוליסטיות. אז אני חושב שזה לקח מאוד, מאוד חשוב במשבר הזה, שחייבים שר חינוך מקצועי, גם בשביל לתקן את מה שקרה, וחייבים גם מועצת חינוך, שתתווה דרך יותר מקצועית לטווח הארוך.
כן, צריך גם לזכור שמערכת החינוך, הרבה פעמים חושבים שהפתרון הוא כסף, כלומר תזרים עוד תקציבים, ואנחנו יודעים שמערכת החינוך בעשור האחרון, תקציב החינוך הוכפל למעשה, וההישגים לא גדלו. והחשש הוא שגם הפעם יחשבו שאם רק יוסיפו עוד קצת כסף, רק יפתחו עוד קצת כיתות, רק אולי יאריכו את שנות הלימודים ב-X ימים, זה יפתור את הבעיה. ולכן אני חושב שאותה מועצת חינוך צריכה כן לבוא ולדבר, להגדיר את סדר העדיפויות, להגדיר את הבעיה. האם הבעיה של השנה האחרונה זה אובדן ידע של כולם, או פתיחת הפער בין תלמידים חזקים לתלמידים חלשים?
כן, נכון. והנה, יש פה גם כל מיני אמצעים, פה נגד הקפסולות, שמדברים עכשיו על ביטול הקפסולות, אבל הנה אמצעי למשל שיכול לאפשר לצמצם פערים. כי אם התלמידים, נגיד, ימשיכו ללמוד בקפסולות, אבל במשך יותר ימים בשבוע, אז אפשר לתת יחס אישי יותר לכל תלמיד. אז זה נגיד משהו שקרה בכיתה ג' וד', והתלמידים האלו קיבלו תגבור של תלמידי חינוך נוספים, אבל הנה, פתאום מבטלים את הקפסולות בכיתה ג'. כלומר, הייתה פה גם הזדמנות שגם אותה כרגע מפספסים. אז מאוד מאוד קשה לסמוך כרגע על האופן שבו המצב הזה מנוהל כרגע, ואני מאוד מקווה שכשתוקם ממשלה, אז יעשו את זה בצורה יותר מתוקנת ומסודרת.
יפה. אז שאלה אחרונה, רק עבור ההורים, עדכון לרגע זה, המערכת חזרה באופן כמעט מלא, אבל לא מלא לגמרי לפעילות הבוקר, זאת אומרת, כולם הלכו לבית ספר, חלק מהתלמידים כבר בלי קפסולות עד כיתה ג', מה קורה אצל לתלמידים היותר מבוגרים?
כן, אז בעצם מה שקרה זה שבגלל שאין יותר ערים אדומות, אז כולם חזרו ללימודים, 3 מיליון תלמידים כולל במעונות, אבל בכיתות A עד י"ב עדיין לומדים בקפסולות לפחות פעמיים בשבוע. אז הם לא באמת חזרו, והם עדיין תקועים בלמידה מרחוק. גם קטע מאוד מוזר, ופה הדיון כל פעם בתקשורת ובציבור ואצל ההורים הוא שצריך לבטל את הקפסולות, כי אז הם יחזרו ללמוד יותר ימים. ולמה משרד הבריאות לא מבטל את הקפסולות? כי הוא פוקע אותם, אבל משרד הבריאות לא אשם בזה שמשרד החינוך לא מצא דרך ללמד בקפסולות יותר ימים בשבוע. אני הראינו כמה פעמים שיש פתרונות, גם מרק ישראל אתמול דיבר על משמרת שנייה ודוגמאות מהעולם. המדינות שכן הצליחו ללמד בקפסולות 5 ימים בשבוע. אז זה משהו שהיה תמיד אפשרי לכל אורך המשבר, ומשום מה נתקלנו עם זה, נתקלנו גם עם הקפסולות וגם עם הפעמיים בשבוע הזה. יש דרישה שמשרד החינוך לבטל את הנושא הזה ולחזור ללימודים מלאים, אבל כרגע משרד הבריאות לא רוצה לדון בזה. יש תחושה שמתישהו זה יקרה ושכן נחזור, כי אם נמשיך ללמוד פעמיים בשבוע, אז השארו את תלמידים בכיתות A עד י"ב רק 25 ימי לימוד. אז אני מניח שבקרוב כן נחזור ללימודים מלאים, כי פשוט
הכל בהתאם לנתוני הקורונה, שאם הם ישיכו לרדת בצורה כזו, אין ספק שבסופו של דבר מה שינסו זה לחזור לשגרה. ליאור דטל, תודה רבה לך.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה לך.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. להתראות.
להתראות.